דובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. בתום רדיפה בת 6 שנים נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי, בית המשפט מאשר את עסקת הטיעון. עם הדיווח כתבנו לענייני משפט ישראל רובין.
בית משפט השלום בירושלים אישר לפני זמן קצר את הסדר הטיעון בעניינו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי. דרעי הודה והורשע בעבירות מס. בית המשפט צפוי לגזור על דרעי עונש של מאסר על תנאי בלבד וקנס כספי של 180 אלף שקלים. בתחילת השבוע התפטר דרעי מהכנסת על מנת שבית המשפט לא יידרש להכרעה האם להטיל עליו קלון.
ההידבקות הגבוהה בקורונה ומספר המושפזים בבתי החולים מביא את המרכזים הרפואיים לקצה גבול יכולת הספיקה, וקיים חשש חמור כי בתי החולים בארץ לא יוכלו לתת מענה לחולים. כך מנהל המרכז הרפואי לגלילה, פרופסור מסעד ברום הבוקר.
נכון לעכשיו יש לנו שלוש מחלקות קורונה עמוסות. הבוקר נתתי הוראה לפתוח מחלקת קורונה רביעית, ובעצם להסב מחלקה פנימית שנייה למחלקת קורונה מתוך שש מחלקות פנימיות. כעת אנו עומדים על 90 חולי קורונה, מתוכם 30 במצב קשה, כולל 6 מונשמים ועל סף הנשמה. השילוב בין תחלואת הקורונה לתחלואת החורף, ובמיוחד קצב הידבקות גבוה בקורונה, מביא אותנו לצא גבול היכולת. אולי נצטרך להפסיק פעילות אלקטיבית.
ממשלת בנט מאבדת את השליטה על המגיפה ומערכת הבריאות שוברת סי נוסף, ומי שנפגע מכך הם החולים. עם הדיווח כתבנו צבי טסלר.
מספר המאומתים אתמול עומד על לפחות 83,600 חולים, כשאחת מכל 5 בדיקות יצאה חיובית. מספר מאושפזי הקורונה עומד על יותר ב-2,600 סי מתחילת המגפה, מתוכם לפחות 813 במצב קשה ו-160 מונשמים. על פי נתוני משרד הבריאות, העומס במחלקות האשפוז הוא הגבוה ביותר מאז תחילת המגפה, כשזה מצטרף למחסור חמור ברופאים ואחיות שנעדרים בשל תחלואה, הטיפול במאושפזים נפגע.
מעונות היום המפוקחים מטרים על מחסור חמור בכוח אדם שלא יאפשר להם לפתוח את כל הכיתות ביום 50 תום מדיניות הבידודים. בהודעה שפרסמו המעונות נאמר כי המדיניות שכפתה עליהם הממשלה לא מאפשרת לגייס עובדים בשל השכר הנמוך שהמדינה מתקצבת למטפלות. לאחר הקשיים במסע ומתן בין רוסיה למערב על הפלישה הצבאית לאוקראינה, נרשמת התקדמות בשיחות. שלמה אוריזל.
גורמים בוושינגטון אומרים כי ארצות הברית תענה בכתב עד לסוף השבוע לדרישותה של מוסקבה שהוצגו במסע ומתן בין המערב לרוסיה לפני כשבועיים בווינה ובז'נבה. רוסיה דרשה אז שאוקראינה ומדינות נוספות שהיו חלק מברית המועצות לשעבר לא יצורפו לברית נאטו, וכן שארצות הברית לא תציב עוד חיילים ונשק שמסכן אותה במדינות הגוש המזרחי לשעבר.
במוסקבה מנסים להילחם בביקורת מבית, גם הרשויות הוסיפו את מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני לרשימת הטרוריסטים הקיצוניים. נבלני נעצר על ידי השלטונות במוסקבה בשנה שעברה, לאחר מעצרו התקיימו הפגנות, אלפים נעצרו בהן, ופעילותם של שלל הארגונים ובהם התנועה של נבלני עצמו נאסרה במדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, לקראת הערב יחל לרדת גשם בצפון שיתפשט בהדרגה למרכז. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג, לקראת הבוקר הגשם יתחזק. מחר גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמישור החוף. בחרמון ובצפון רמת הגולן ובפסגות הגבוהות של הרי הגליל ירד שלג. משעות הצהריים הגשמים יתפשטו עד לצפון הנגב והדרום. משעות אחר הצהריים יחל לרדת שלג בערי הצפון והמרכז, כולל ירושלים. קיים חשש לשיטפונות במקומות המועדים ותחול ירידה של ממש בטמפרטורות. בחמישי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב יוסיף לרדת גשם מדי פעם, בחרמון ובצפון הרמה ירד שלג קל. עד שעות הצהריים ייתכן שלג קל בפסגות הגבוהות של הרי הגליל והמרכז, קיים חשש לשיטפונות ועדיין יהיה קר מהרגיל. ובשישי גשם בצפון הארץ ובמרכזה, שלג עדיין ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן, ייתכן שלג קל גם בפסגות הגבוהות של הרי הגליל. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי, יהיה קר מהרגיל בעונה.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת. עכשיו במבצע מיוחד, ברשת מחסני חשמל, בסניפים, ובכוכבית 5018.
ועד כאן, חדשות כל חי.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועות, חוקי ויסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, צהריים טובים, אנחנו דיבור יהודי עם הטכנאי היקר מוטי קופפר, ואנחנו יוצאים לדרך. דיבור יהודי, מנסים לדבר ביחד. מה זה דיבור יהודי? דיבור יהודי על פי רוב זה הבנה, דיבור בכבוד. אנחנו פוגשים כל כך הרבה אנשים במשך היום, רוב האנשים שאנחנו פוגשים שאנחנו נמצאים בעולם המעשה, אנחנו לא ישים בבית המדרש, אנחנו פוגשים אנשים לא מאותו קליקה שלנו, לא מאותו סגנון שלנו, אבל אנחנו תמיד צריכים להיפגש בדיבור היהודי. ואנחנו תמיד ביחד לוקחים מהפרשה, עוד ננסה לגנוב משהו מפרשת יתרו. יום שלישי עוד זה עוד יום שאפשר משהו עוד לקחת מפרשת יתרו, ובחלק האחרון נתקדם וכבר נצלול לפרשת משפטים. האמת היא שפרשת יתרו ומשפטים זה ממש פרשיות מחוברות, אפילו כתוב ואלה המשפטים, וו החיבור שמחבר את המשפטים למה שקרה בסיני, לכל מתן תורה, לכל מעמד הר סיני. אנחנו רואים אצל יתרו דבר מעניין מאוד. יתרו נותן שם, האמת היא משה בפרשת יתרו נותן שם לילדים שנולדו לו, גרשום ואליעזר. שם האחד, אומרת התורה, שם האחד גרשום, כי אמר, למה הוא נותן את השם גרשום? גר הייתי בארץ נוכריה. שם השני, אליעזר. למה? כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. אז כולם שואלים, כבר מהראשונים, עוסקים בשאלה הפשוטה הטכנית. הרי למעשה משה רבינו ניצל מחרב פרעה לפני שהוא היה גר בארץ נוכריה, אז למה הוא נתן את השם קודם כל לגרשום, גר הייתי בארץ נוכריה? ולאחר מכן אליעזר, כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. קודם כל אלוקי אביו היה בעזרו והציל אותו מחרב פרעה, שלב ראשון. שלב שני, שגרשום, גר הייתי בארץ נוכריה. למה הוא נתן את השם גרשום ראשון ולאחר מכן ויצילני מחרב פרעה? אז למעשה החפץ חיים מדבר על גם כן מעריך ונותן לזה ככה ביטוי מאוד מאוד רחב. והחפץ חיים אומר שכשמשה רבנו היה בשלב שהוא היה אצל יתרו, הוא היה מאוד בלחץ. הוא היה מאוד בלחץ מהמצב שלו. הוא פחד קודם כל שהוא גם יישאר ככה במצב הזה של הגר הייתי בארץ נוכריה. הוא גם ידע בשלב הראשון, יתרו אמר לו, ככה מספר המדרש, יתרו אמר לו שהבן הראשון שיוולד להם, לו ולציפורה, לבת של יתרו, הוא צריך להביא לעבודה זרה. הוא גם מנע אותו מלמול את הבן שלו. זה לא היה פשוט, זאת אומרת, הוא התמודד שם עם גלות לא פשוטה כשהוא הגיע למדיין והתעסק והיה קשור עם יתרו. כמובן שבשלבים המאוחרים יותר, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה ישראל, יתרו מתקרב, יתרו, לא סתם כהן מדיין שמגיע ומפרסם בכל העולם את היופי של עם ישראל. אז החפץ חיים אומר, קודם כל הוא היה מוטרד מאוד, הטרדה היומית שלו הייתה, מגר הייתי בארץ נוכריה, הוא רוצה גם להזכיר לעצמו כל רגע, נולד לו בן ראשון, הוא הזכיר לעצמו, אני נמצא בגלות. זה קורה לעצמנו בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, שלמעשה אנחנו עוד בגלות, אנחנו לא נמצאים ברוך השם בארץ ישראל, בארץ הקודש, בירושלים, אבל אנחנו בגלות, בתחומים רבים מאוד אנחנו בגלות, כל אחד מבין איזה גלות אני מתכוון, ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, כי לפעמים אנחנו, כן, אנחנו מתקדמים בדברים מסוימים, ואנחנו חושבים, או, זהו, אנחנו כבר לא בגלות, הנה, הכל מסודר, זה מסתדר, שם מסתדר. אמר לי פעם, אחד הרבנים החשובים ביותר בדור הקודם כבר לא חי. הוא אמר לי כשבירושלים נבחר ראש עיר חרדי, היה המילה חרדי, אני לא, בכלל הביטוי הזה פחות אני אוהב אותו, אבל שנבחר אז ראש העיר הרב אורי פוליאנסקי, אמר לי אותו רב גדול, אמר לי אנחנו צריכים להיזהר ברגע שאנחנו העוזרים נהפכים לעצמנו להיות הממשלה בעצמה, אנחנו כבר נרגיש שאנחנו נמצאים, זהו, הגלות נגמרה. צריך להיזהר מזה. אז בשביל זה משה רבנו כתב לעצמו, אמר ושם לעצמו כביכול איזה פתק מול העיניים, גר הייתי בארץ נוכריה. אבל יותר מזה, הוא גם רצה להזכיר לעצמו, אחרי זה הוא רצה להזכיר לעצמו את ההצלה שלו ממצרים, זה משהו שקרה לו בעבר, ובסדר גמור. הרב דסלר כתב, סיפר פעם שהוא ליווה תלמיד שלו, שאחרי כמה שנים שלמד אצלו, אז הרב דסלר ליווה אותו לרכבת, לנסיעה, אחרי שהוא ניסע מכאן וזהו, הוא הולך להתחתן ולהקים את ביתו במקום אחר, במדינה אחרת. ולפני שהוא עולה לרכבת, הרב דסלר מברך אותו ככה בברכה חמה ביד, ואומר לו שיהיה לך מקום נוח בדרך. אז התלמיד מיד שואל את הרב דסלר, זה מה שהרב מברך אותי? באמת, זה מה שהרב נותן לי ברכה? אני עכשיו יוצא לדרך של, 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 זה מה ש, לדרך של שנים רבות, שהרב יברך אותי, שיהיה לי עבודה טובה, שיהיה לי שלום בית. אמר לו הרב דסלר, אני מתכוון בדרך, הכוונה בדרך של החיים, שיהיה לך מקום נוח בדרך, שתבין שאתה בדרכים קודם כל, ברכבת. שם אז שיהיה לך מקום נוח ומקום נעים, זה בסדר גמור וזה חשוב. אל תחשוב שאתה נמצא באיזשהו מקום, זהו, זה העיקר. יש העיקר ויש תפל, יש העולם הזה שזה פרוסדור ויש את הטרקלין. אני לא מדבר על להרגיש ככה, איך אומרים כל הזמן, להרגיש עריות. אדם, כתוב מפורש, אדם יקנה לעצמו בית נאה. אבל משה רבנו היה בלחץ ואמר ונתן שם לבן שלו, גר הייתי בארץ נוכריה. וסבא שלי, רב שולם דוד הורוביץ, זכר צדיק לברכה, היה באמת שריד דור דעה, היה עבר את השואה ואיש של אמונה, תורה ויראת שמיים. הוא תמיד היה אומר בכל השמחות שלנו בבית, זה לנכדים שלו, ילדים, נכדים, זה לנינים. הוא תמיד היה אומר, פירוש נפלא ביותר לשאלה הזאת, למה משה רבינו נתן את השם גרשום לפני שהוא נתן את השם אליעזר, על אף שבמציאות הקדוש ברוך הוא הציל אותו הרי מחרב פרעה, לפני שהוא היה גר בארץ נוכריה. אז אמר סבא שלי, אני לא יודע בשם מי, יכול להיות שככה זה מה שהוא הרגיש בעצמו, אבל כך הוא תמיד היה אומר. הוא אמר שמשה רבנו כשניצל מחרב פרעה ולא ידע מה הלאה, מה שווה ההצלה שלו? ברח, הגיע למקום מסוים, יכול להיות שהיה נמצא שם, היה מת שם, היה נגמר, היה מסיים את כל התפקיד שלו, לא קרה שום דבר, לא מתחתן, ודאי לא פוגש את הפגישה הגורלית עם האלוקים והולך להציל את עם ישראל. אז מה זה היה שווה שהוא ניצל מחרב פרעה? לכן שלב ראשון גר הייתי בארץ נוכריה, ודרך זה שהייתי בארץ נוכריה הכרתי את אשתי, את ציפורה, הוא במקום הזה שם ליד מדיין הוא פגש במפגש בסנה עם האלוקים. אז שלב שני, עכשיו אני יכול להודות על זה שהציל אותי מחרב פרעה, כי ההצלה הזאת הולידה שאני יכול להמשיך הלאה ולבנות עולם שלם, משה רבינו. סבא שלי תמיד אומר את זה על עצמו, על עצמו, על כל אלה שסיימו וניצלו מהשואה ויצאו בחיים. היה תקופה, בתקופה הראשונה שלהם הם חשבו לעצמם, בשביל מה כל ההצלה הזאת? כביכול, חס וחלילה, ניצלנו. הם חשבו שאין עולם כבר להתחתן, לא חלמו בכלל, להקים דור חדש. הם חשבו שזהו, אז מה אם ניצלנו? מה זה יעזור לנו כביכול? ואז כשברוך השם התחתנו, ובנו אכן עולם חדש, עולם של משפחות מפוארות ביותר, וסבא שלי, ברוך השם, בסייעת הדשמי הזכה, לכן למשפחה מפוארת, אז הוא אמר, אז הווה יצילני, אפשר להודות בצורה הרבה יותר חזקה על ויצילני. זה מה שאנחנו לומדים עוד, איך אמרתי, אנחנו עוד גונבים משהו מפרשת יתרו. מה זה נקרא כשאנחנו קודם כל להזכיר לעצמנו, גר הייתי בארץ נוכריה, כמו שחפץ חיים אמר, וגם כשיש הצלה כזאת שמובילה אותנו למשהו מיוחד מאוד, להצלה שיש בה הרבה יותר משמעות, לכן משה רבנו נתן את השם ויצילנו, אחרי שהוא היה בגר בארץ נוכריה, ואחרי שהוא כבר הבין מה המשמעות של של ההצלה שלו ממצרים. נשמע נעימה מוזיקלית, לך מכן נשוחח עם הרב משה שיינפלד, נעבור את הים ונשמע וננסה להבין מה זה דיבור יהודי בארצות הגולה.
Vimein atem aminim, vimein atem aminim.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג. כל המשפחה מכירה את הלחנים שלך.
אני מאמין, מאמין, אני מאמין, מאמין.
רק המשפחה?
המלחינים.
הלחנתם שיר? שלחו לנו אותו ל-h-strudel93fm.co.il או הקליטו לנו אותו בטלפון 039-039-039-039 שלוחה 4. המלחינים 3, בקרוב במוצש חי.
המלחינים.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של דירת צבי, זו ארוחה.
דירת צבי, טעים להתבשר, דירת צבי.
רייטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
סוף עונה ותמנון, מבחר גדול של סריגים ופוטרים לנשים וגברים, 2.80 שקלים. תמנון.
בתקופה מתמשכת של אי-ודאות, אתם בוודאי שואפים להנות מחיים יציבים ומבקשים לחולל שינוי בחייכם, להתפתח ולהתקדם, לחוות העצמה אישית ולממש את הפוטנציאל שלכם. יש לנו בשורה עבורכם, גם אתם מסוגלים להנות מחיים טובים יותר, מתקשורת בין אישית מעולה, מזוגיות פורחת ומקשר מעולה עם הילדים והחברים. אתם מוזמנים להצטרף לקורס ייחודי בהנהלת הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם ומרכז מקימי. בקורס תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים לשינוי המיוחל ותצליחו להשיג את מטרותיכם בסייעתא דשמיא. התקשרו עוד היום 0733-300-200 0733-300-200 ותוך מספר חודשים החיים שלכם ישתנו לטובה.
שימו לב, בעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. צלחות צבעוניות שבמבצע בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לבעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק. טורטיית אנטריקוט הכי טעימה בעיר. 03-750-2883.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
צהריים טובים, אנחנו ממשיכים בתוכנית דיבור יהודי, והיום אנחנו מפליגים אל מעבר לים, ורוצים לשמוע מה זה דיבור יהודי של אחד מאנשי הקירוב הנכבדים ביותר בכל אירופה, אבל במקום מיוחד גם במינו, בעיר קובנה. הרב מוישה שיינפלד, אני הייתי קורא לו הרב של קובנה, לא משנה את השם, אבל זה שיושב בקובנה כבר כמה שנים טובות ובאמת מקרב, בעיקר ישראלים, לכן רציתי איתך לשוחח. הרב מוישה, צהריים טובים.
צהריים טובים לך, הרב רוטנברג, לך ולכל המאזינים.
כשאני אומר דיבור יהודי, אפשר להגיד, הרב שיינפלד, רב מוישה, זה אחד, אתה אחד הסמלים, איך אתה משוחח, סטודנטים ישראלים מגיעים אליך. אז קודם כל, באמת, שלב ראשון, איך נקרא לזה? אתה בחדר המיון נקרא. איך אתה מקבל סטודנטים ישראלים שהרבה שנים היו בארץ, ולא לא, לא, לא ידעו כלום, נקרא לזה בלשון המעטה, כלום? באיזה אופן אתה מקבל, ואיך באמת נוצר הקשר כל כך מיוחד במשך כמה שנים טובות שאתה שם, ואתה מביא אותם למחוזות באמת עוצמתיים?
אז קודם כל, הייתי אולי רוצה לדייק, אני חושב שאצלנו במרכז יהודי כאן בקובנה, אין חדר מיון. אם בחדר מיון, כל מי שנכנס, ממנים אותו לאיזה מחלקה הוא שייך, אז כאן אצלנו, ברוך השם, אין חדרי מיון. כולם מתקבלים באמת באהבה או בחיוך גדול, והדבר העיקרי שצריך כדי לקרב אנשים, כדי לחבר, בין אנשים, זה אך ורק לב טוב, רצון, חיוך, ולמצוא את הנקודה הפנימית המשותפת לכולנו, ולכולנו יש נקודה פנימית משותפת, פשוט צריך להיאחז בה, ומשם הכל מתפתח.
אני עצמי זכיתי להיות בחוץ לארץ לשרת גם בקהילה הרבה מאוד שנים. האם זה נכון התיאוריה שבאמת דווקא אנשים שבארץ בגלל באמת השסע והפוליטיקה שנכנסת לכל מקום, בחוץ לארץ הרבה יותר קל, שאתה פוגש את הישראלי הלא דתי, אין אצלי בכלל מילה חילוני, יש משהו הרבה יותר פתוח.
אני חושב שזה בהחלט נקודה נכונה. אני חושב בחוץ לארץ כל יהודי מחפש איזושהי נקודת אחיזה מוכרת לו, ובהחלט כשנמצאים בחוץ לארץ הרבה אנשים ומתאספים ביחד לארוחות שבת, לתוכניות, לשיעורי תורה, למפגשים, בהחלט יש הרבה מחיצות שכשנמצאים בארץ המחיצות האלה חוצצות בין החברה הישראלית, ובחוץ לארץ באיזשהו מקום המחיצות האלו הרבה יותר נמוכות, ואני חושב שבהחלט הנקודה הזו נכונה, ואנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו מצליחים להנמיך את המחיצות האלו גם בארץ ישראל.
רב מוישה, ידוע, אני מניח שדברים ידועים, אם כדאי שיהיו ידועים, הספרים הנפלאים שאתה כתבת על פרשיות השבוע, ההבאה של הדברים של הפרשה לאוזן עכשווית. איזה נקודות באמת כשאנחנו פוגשים אדם לא דתי, אנחנו רוצים, כן, חוץ מהלב טוב, כמו שאמרת, והחיוך, זהו, התקדמנו עוד שלב. איזה נושאים לימודיים אתה חושב שמחברים יותר?
אני חושב שכמו שאמר רבנו סעדיה גאון, אם אני טועה, של אין אומתנו אומה אלא בתורתה, אין ספק שהנקודה שהכי משותפת לכולנו זה לימוד התורה, ואני לא חושב שיש הבדל איזה חלק בתורה אנחנו לומדים ביחד. זה יכול להיות גמרה, יש אנשים שמתחברים לגמרה, והפלפול הזה והחברות הזו ממש מקרבת אותם ומדליקה להם את הניצוץ היהודי. זה יכול להיות פרשות שבוע, זה יכול להיות כל חלק בתורה. כי בשורה התחתונה, באמת מה שאני משתדל להראות כאן, כשאני לומד עם הסטודנטים הנפלאים, ועם כל האנשים שלכאורה מוגדרים כרחוקים קצת בתורה ומצוות, ברגע שיושבים איתם פנים מול פנים, ולומדים את התורה, באמת לומדים את דבר השם, ופשוט מגלים איך כל מצווה בתורה וכל פסוק בתורה, זה פשוט אקטואלי ורלוונטי לחיים שלנו, ממש מכל פרשה, מכל פסוק, אתה פתאום מגלה שהפסוק הזה מדריך אותך לחיים כאן ועכשיו, זה לא סתם איזה טקסט שנכתב שהוא חלילה מיושל משהו כזה, אלא זה משהו שהוא כל כך כל כך עם מסר לכאן ועכשיו, וזה מה שיפה, האור שבא מחדירה למוטב. אני חושב שהלימוד כשיושבים ולומדים ברצינות, באהבה, בנחמדות, ולומדים ביחד את התורה, האור שבא מחדירה למוטב, ואני רואה את זה כאן עם כל כך כל כך הרבה אנשים, וזה פשוט מדהים לראות את הנקודה הזאת של האור שבא מחדירה למוטב.
יש הסטודנטים שבאים לקובנה, בעיקר, אם רק תתקן אותי אם אני טועה, זה לומדים רפואה, או וטרינריה. האם באמת הנושא של רפואה והלכה גם כן עולה על השולחן שלכם, ששם גם מייצר חיבור לאותם חלק?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. הנושא של רפואה והלכה, אני שיעור שבועי, אחד השיעורים שאני עושה מדי שבוע זה שיעור על רפואה והלכה, וזה משהו באמת מדהים לראות את זה, את הדילמות הרפואיות, איך הן משתלבות עם ההלכה, וגם בזה יש דברים פשוט מדהימים, כמו שהסטודנטים פשוט רואים איך גדולי ישראל פשוט נדרשים לענות על שאלות כבדות משקל בכל כך הרבה נושאים שקשורים לרפואה, ואיך התורה פשוט נותנת מענה לדברים האלו. אין ספק שגם הדבר הזה מאוד מאוד מרשים את הסטודנטים, וזה באמת מאוד יפה לראות את זה, איך שכמעט בכל שאלה רפואית אפשר למצוא לה מענה מתוך התורה, מתוך הגמרא, מתוך דעת תורה, וזה משהו מרשים ביותר, שבהחלט בהחלט מקרב אותם, והם מאוד מתרשמים מהנקודה הזו.
אני שוחחתי כאן בתוכנית לפני כמה שבועות עם הרב משה קליין, הרב של בתי החולים הדסה, וגם הוא העלה את הנקודה הזאת של בכלל שהוא פוגש יום יום מכל הקהלים, מכל הגוונים, אבל את הנקודה של רפואה והלכה, כמה יכול חיבור הדבר הזה, גם כשמדובר לרופאים בכל בתי החולים בהדסה, הנקודה הזאת היא חשובה מאוד. אם מישהו בא לשאול אותך, רב משה, שאלה אולי קצת קשה, הייתי שואל עכשיו,
בחור באמת שעבר אצלך תקופה, ובאמת התקרב, ובאמת למד והתחבר, והאור שבא, והוא חוזר לארץ, הוא ישאל אותך רגע, אולי כדאי לי להישאר פה עוד קצת, בשביל, כי באמת בארץ קשה הרבה יותר, המרחק הזה, הלב טוב שיש שם בקובנה, בארץ לא תמיד, יש את זה הרבה בשפע, הלבבות טובים, אבל לא מתחברים מספיק. האם אתה תמליץ לו להישאר עוד קצת באמת, או שאין מה לעשות, ארץ הקודש זה ארץ הקודש?
וואו. קודם כל אני חייב לומר לך, הרב רוטנברג, שנגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה, ואפילו קצת כואבת. אבל קודם כל אני אענה על השאלה השנייה. קודם כל לא, אני בהחלט, אחת המטרות שלי כאן בקובנה, זה להחזיר את כולם לארץ הקודש, לארץ ישראל. אני רוצה שכולם יעבדו בישראל, ויש את השליחות באמת הקדושה שלהם ביחד עם כל
הרפואה הרבה. בכלל, זה שהם, כן, זה שהם רופאים, זה בכלל שליחות עצומה עכשיו, בכלל בתקופות האלה זה, הם המלאכים ממש.
בהחלט, ובאמת, מאוד חשוב לי שהם יחזרו לארץ לא רק כרופאים, אלא כרופאים יהודים, תורניים, שמכירים את הקדוש ברוך הוא ויודעים הרבה יותר מאשר מה שהם ידעו לפני שהם הגיעו לקובנה. אז אני בהחלט עושה את כל המאמצים שיחזרו לארץ ולא יישארו כאן, כי המקום פה מקום עם המון המון אתגרים רוחניים, שכמה שיותר פחות להיות פה זה עדיף. בעצם הנקודה שהרב הזכיר, באמת נקודה שמאוד לא קלה לי, כי המרכז היהודי שלנו הוא מעטפת כל כך חמה ונעימה וטובה לכל הסטודנטים פה. במשך 6 שנים פשוט נמצאים פה יום יום, יש לנו ארוחת צהריים כל יום, ארוחות שבת, חגים, תפילות, ראש השנה, יום הכיפורים. הרי שנת הלימודים פה זה מתחילת ספטמבר ועד סוף יוני, אז כל השנה פשוט נמצאים פה, ויש להם מעטפת ממש ממש מיוחדת, והרבה פעמים...
דברים ידועים גם, הרב מושה, כן.
כן, והרבה פעמים סטודנט שלקראת סיום, והולכים לחזור לארץ, אומרים לי, מושה, מה אנחנו נעשה בארץ? מה נעשה? איך יהיה לנו את האווירה? את האווירה של שולחן שבת, את האווירה של החגים. אנחנו גרים באיזה עיר או באיזה יישוב, ואנחנו קצת, הסביבה שלנו קצת מנותקת, המשפחה שלי לא משפחה מחוברת. ואיך אני יכול להמשיך את זה הלאה? ואני כל כך שמח מצד אחד כשאני שומע את הדבר הזה, כי אני מבין שהם קיבלו פה כל כך הרבה, והם רוצים להמשיך את החיים היהודיים, את המסורת, להמשיך את האווירה התורנית היהודית. מצד שני, מאוד מאוד קשה לי לשמוע שהם באים לארץ והם מפחדים שהם חלילה עלולים קצת לסגת מכל ההתקדמות, כתוצאה באמת מהסביבה שהם נמצאים בה. בפרט שהרופאים באמת יש להם תורניות מאוד ארוכות, כפי שכולם יודעים. זה בהחלט נקודה לא פשוטה. אני משתדל כמה שיותר לשמור על קשר עם כל הבוקרים שסיימו כאן. משתדל לדבר איתם וללמוד איתם ולעשות חברותות בזום. אני ממש משתדל כמה שיותר לחבר אותם גם אחרי שהם חזקו לארץ, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא באמת יעורר את כולנו.
שאלה אחרונה, מוישה, וזה שייך יותר בארץ, אבל אני מניח שאת הנקודה הזאת שאני אעלה בפניך עכשיו, זה אתה פוגש אולי ברגעים הראשונים או בימים הראשונים, ואחרי זה נעלם, אבל מעניין את התגובה, כי אני שואל את זה רבים וטובים. הרבה אנשים בארץ נפגשים, אנשים שומרי מצוות, בכל מיני צמתים בחיים, ואז בסיום השיחה אנחנו שומעים תמיד את ה... יש איזה ביטוי או אמרה ידועה, אם כל הדתיים החרדים היו כמוך, וואה, זה היה... אני מניח שנפגשת פעם באמרה מסוג זה, אם לא פעם... מה אתה מגיב לכזה דבר?
אתה לא חרדי רגיל.
כן, לא, כן, כן. מה אתה מגיב לכזה דבר? זאת אומרת, מה אנחנו, כולנו, אנשים, זה, מה אתה מגיב לאמרה הזאת?
אני משתדל באמת להגיד להם שאנחנו לא מדברים על יהודים, אנחנו מדברים על יהדות. אני מאוד משתדל לא לדבר כאן על סקטור כזה או אחר, או על מגזר כזה או אחר. אני... לא מבקש מאף אחד להיות חרדי או לא חרדי, כי זה הגדרות שמכניסים בני אדם לתוך קופסאות וגדרות. אני משתדל לדבר איתם על תורה ומצוות, על הדברים הגדולים, ואני אומר להם, כל מה שאתם מכירים, כל מה שאתם יודעים, לא בטוח שזה נכון, תבדקו, אין ספק שבנגיד שעולם התקשורת כן, גם כן עושה את שלו ומציג אנשים בצורה קצת, מציג את הדתיים או את החרדים בצורה אולי קצת לא מדויקת, שמים פוקוס על דברים שהם לא הדברים העיקריים. אז אני בהחלט נתקל באמירות האלו, ואני משתדל להגיד להם שאני לא מדבר איתם על יהודים, אני מדבר איתם על יהדות.
וואו, באמת עצה מעניינת וטובה וכמובן נכונה. הרב מוישה שיינפלד, רב מרכז היהודי בקובנה, כמו שאמרתי, שליח נאמן ונמרץ ביותר, עם פעילות ענפה ומיוחדת מאוד. תודה ששיתפת אותנו בדיבור היהודי שלך. תודה רבה וצהריים טובים.
בשמחה רבה, צהריים טובים.
תודה.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג. כל המשפחה מכירה את הלחנים שלך.
אני מאמין, מאמין, אני מאמין, מאמין.
רק המשפחה?
המלחינים.
הלחנתם שיר? שילחו לנו אותו ל-h-strudel93fm.co.il או הקליטו לנו אותו בטלפון 039-039-039-039 שלוחה 4. המלחינים 3, בקרוב במוצא שחי.
שוב שלום לכם מאזינים יקרים, זוכרים שאמרתי לכם שהמחיר של הקרקעות יעלה? אז הנה, המחיר עלה, אבל עדיין לא מאוחר. יש לכם הזדמנות בלעדית, עדיין נרכוש קרקע פרטית שתופשר בעתיד לבנייה בפרדס חנה כרכור, וכל זה ללא צורך במשכנתה. אם יש לכם סכום של 149,000 שקלים ומעלה, שווה לכם לחייג עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751, כוכבית 5751. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
יד שרה נותנת לכם יד כשאתם צריכים כיסא גלגלים, מחולל חמצן, הליכון או כל ציוד שיקומי אחר. אתם יכולים לשאול לזמן קצר ואתם יכולים לרכוש לטווח ארוך ולשימוש קבוע במחירי עלות ובאיכות מעולה. יש חדש מיד שרה, חפשו בגוגל או חייגו כוכבית 6444.
Vive la France, vive la mapecha kinuchit. Yople olala, c'est mefanek. Khadash, yople olala. Yogurt im shkhavot super mefankot batachtit. Tartatan mereng limon vetou. Ladat lefargen la'atzmecha. Yople. Lo me'adrin yesh tnuva.
לחמנייה עם נקניקייה של טירת צבי. זה טעים.
טירת צבי. טעים להתבשר.
סוף עונה בתמנון. מבחר גדול של סריגים ופוטרים לנשים וגברים, 2.80 שקלים. תמנון.
דור, למה הנחת את הכלים פה?
יש לך הצעה טובה יותר?
מה, אני איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. משלושה עד 31 בינואר בחנויות איקאה.
דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בני 60 ומעלה, אתם בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן עליכם לנקוט יתר זהירות. המגפה בשיאה, שימרו על מרחק גם מהקרובים לכם. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה, וכמובן, גשו לקבל את החיסון הרביעי, שיעניק לכם הגנה טובה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שימרו על עצמכם. בגל החמישי, הימנעו מסיכונים מיותרים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, ואנחנו ממשיכים הלאה, מנסים בחלק האחרון להמשיך לשוחח. שמענו את הרב שיינפלד, הרב משה שיינפלד, מה זה הדיבור היהודי. כן, נכון, המפגש הזה עם ישראלים שמסתובבים בכל רחבי העולם, מסתובבים בליטא, איפה שהיה הרבה הרבה תורה לפני המלחמה, ושם גם יש דיבור יהודי נעים ומיוחד. הלוואי שבארץ ישראל היינו יכולים ככה להידבר אחד עם השני בצורה כזאת. וביחד אנחנו ממשיכים לעסוק, יש פרשת יתרו, אנחנו תמיד נצמדים לפרשת השבוע, פרשת יתרו עברנו, אנחנו מתקדמים לפרשת משפטים, והמילה הראשונה בפרשה, כבר הזכרתי את זה בחלק הראשון, ואלה המשפטים למעשה, ואלה וו החיבור, כל המשפטים שנאמרו בפרשת משפטים נאמר גם בסיני. מה פתאום היה צריך לדייק את הדברים, למה זה היה כל כך חשוב לחדד לנו שהדברים היו בסיני? יש דבר מאוד מעניין, למעשה לאחר מתן תורה בפרשת יתרו, אנחנו רואים שלושה ציוויים. שלושה ציוויים שמי שקצת מעיין בהם מעט, צריך להבין אותם. ואולי אם נבין את שלושת הציוויים שנצטווינו בסוף פרשת יתרו, נוכל גם להבין מה זה המשפטים שנאמרו גם כן בסיני. הציווי הראשון משלושת הציוויים, לא תעשו אלוהי כסף, אלוהי זהב. הכוונה זה הרי לא ציווי לא לעשות עבודה זרה, כי הרי כבר שמענו בעשרת הדיברות את לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אלא מה? כתוב גם, זה הפירוש של הציווי, מה זה לא תעשו אלוהי כסף, אלא לא לעשות קרובים, שמה שאנחנו שמים על ארון הברית, לא לעשות את זה מכסף. אלא, או לעשות ארבע במקום שניים, זה ציווי אחד. ציווי שני, אנחנו רואים, ציווי השני משלושת הציוויים שנאמרו אחרי מתן תורה בפרשת יתרו, התורה אומרת, אם מזבח אבנים תעשה, אז לא תבנה את המגזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. הכוונה, כשאנחנו נבנה את המזבח, אז לא לבנות אותם עם ברזל, בגלל שברזל מסמן חרב. הציווי השלישי, לא תעלה במעלות על מזבחי, למה שלא תגלה ערוותך עליו? אנחנו צריכים להבין, כמו שאמרתי, מה פתאום, הרי גם לא נצטבנו עוד על עשיית המשכן, וכבר אנחנו מקבלים פה ציווי על פרטים במשכן בכלל, והמזבח אבנים הרי מתי בנו אותו? בבית העולמים, בבית המקדש, זה יותר מ-500 שנה לאחר מכן, מה פתאום עכשיו זה הזמן לצוות מיד אחרי מתן תורה? הרבול בזכר צדיק לבחה למעשה ממש מאיר את עינינו ומסביר מה זה שלושת הציוויים, והוא אומר שהרי אנחנו גם על זה שוחחנו, ישמעאל ומואב ועשיו, הרי הם סירבו לקבל את התורה. כשהקדוש ברוך הוא הציע להם, האלוקים הציע להם, בואו תקבלו את התורה, וכל אחד שואל מה כתוב בה. אז בני עשיו לא מסתדרים אם לא תרצח, בני ישמעאל לא מסתדרים אם לא תגנוב, בני מואב לא מסתדרים אם לא תנאף. וכולם שואלים, וגם אנחנו, אני שאלתי אתכם את השאלה הזאת, הרי מה פה שהרי שלושת הדברים האלה, זה בכלל, זה כלול בשבע מצוות בנוח. זה גם אם הם לא מקבלים, למעשה בני העולם חייבים לשמור את הלא תרצח, לא תגנוב ולא תנאף. אלא מה? ולמה אנחנו צריכים בכלל, השאלה הזאת היא כפולה, למה צריך לקבוע ולצוות, למה הקדוש ברוך הוא מצוות עם ישראל דווקא את שלושת הדברים האלה בעשרת הדיברות? הרי גם את זה כבר נצטבנו כבני נוח. אלא הכוונה, היא אומר הרבול בדבר נפלא ביותר, הוא אומר ששלושת הציוויים שנצטבנו אחרי מתן תורה מנסים להסביר לנו מה זה כל הציוויים של מתן תורה. והכוונה היא ככה, כשאנחנו למעשה לא תגנוב, כשאנחנו מגישים לפני אומות העולם לא תגנוב, הם הבינו, כן, לא לפגוע בבעלות של הממון של השני. אצל עם ישראל לא תגנוב, הכוונה היא זה להכיר שהכל בידי שמיים, זה הרבה מעבר ללא תגנוב. ולכן הקרובים שהם ארון העדות, הם סימנו את השפע, אז אל תתערב בזה, אל תרבה, אל תבנה ארבע קרובים במקום שניים, אל תעשה כסף, זה גם בחינה מסוימת של גניבה. דבר נוסף, אנחנו מצטווים לא להניף ברזל על המזבח. למה? המזבח, למה הוא נברא? להאריך ימים של הבן אדם, כך כתוב, והברזל נברא לקצר. אז כמו שסבא מיקל אומר, הקדוש ברוך הוא גזר שלא יבוא לביתו, לבית המקדש, שום ברזל, אפילו לסטט, להכין את האבנים. למה? כי המזבח זה לא רק להקריב קורבנות. הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות כמה דברים אפילו שמביאים לרצח. מה זה מביאים לרצח? המלבין פני חברו ברבים זה גם קרוב לרצח. דבר נוסף, התורה מצווה אותנו לא לבנות כבש למזבח. למה? בשביל שיעלו בצעדים קטנים, שלא תגלה ערוותך, אפילו שזה לא גילוי ערווה, הרי יש להם מכנסי בד, לא, זה לא גילוי ערווה, אבל אף על פי כן, אם ירחיבו את הפסיעות זה קרוב, זה מנהג בזיון. אז הכוונה היא, הגויים, זה הייתה בעיה. ישראל, המצוות האלה מקיפות, אצלנו המצוות מקיפות הרבה יותר, זה הרבה יותר מאשר הפשטות, לא תגנוב, לא תרצח. כמו שאמרתי, מלבין פני חברו ברבים, כתוב, מי שיש לו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה. כן, אז ככה זה, אז אנחנו מרחיבים הרבה יותר את הלווים ואת העשים שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו בסיני. אז לכן השאלה היא, למה אמרו מות העולם שהם לא יכולים לעמוד בציווי? בעצם הציווי עצמו שלה, לא תרצח, לא תנאף, בסדר. אבל בשבילם הם מבינים, רצח זה רצח. אבל מה, אם אני מנתק חולה סופני ממכונת הנשמה ואני עושה איתו חסד כביכול, אולי זה לא רצח? אבל כתוב מפורש, מעצים עיניו, זה גמרא בשבת, מעצים עיניו של גוסס, הרי זה כשופך דמים. כן? ואנחנו לפעמים יודעים מה זה צער בעלי חיים. המדרש מספר שרבי עקיבא ראה, ככה מספר את המדרש, מספר המדרש, אמר רבי עקיבא, אני ראיתי גוי אחד שקפתו לאביו והניחו לפני כלבו ואכלו. כן, עד כדי כך, איזה שפלות. יכול להיות שהוא היה מאוד חשוב לו צער בעלי חיים, אז הוא הרג את אבא שלו בשביל לתת לכלב לאכול. זה השינוי בתפיסה. אני הייתי נוכח לא מזמן, איזשהו מפגש, לא מפגש, הייתי בחנייה של אחד מהסופרמרקטים הגדולים בארץ, ואני שומע דיון בין בת לאבא שלה, דבר שהחריד אותי ממש, אני אומר לכם, פשוט החריד אותי. אנחנו מדברים על דיבור יהודי, בואו נראה מה זה התנהגות יהודית לא מכבדת. הבת אומרת לאבא שלה, אבא, אתה לא נכנס לאוטו שלי. אבא אומר, מה, אני לא אכנס לאוטו שלך? אני לא מרשה לך להיכנס לאוטו. אבא שואל אותה, למה? מה זה צריך להיות? אבא פה יותר מבוגר, היא אישה בעלת, כאילו כבר לא ילדה קטנה. ואז הבת אומרת לאבא שלה, אני עומד בצד ושומע, אתה מחזיק ביד שלך שקית עם עוף, אתה יודע שכשאתה, אני לא מכניסה לרכב שלי עוף או בשר, אתה יודע שאני טבעונית, צמחונית, אני לא, אתה יודע את העקרונות שלי. עמדתי בצד ובאמת, אני אומר לכם, הייתי בהלם מוחלט. יש פה את אבא שלה, כיבוד אבא, נכון, יש לה עקרונות, יכול להיות שעקרונות, אפשר להתווכח ואפשר הרבה להתווכח ולהסביר ולהבין, לא להבין, כן להבין, צער בעלי חיים, לא צער בעלי חיים, צער בעלי חיים, צער בעלי חיים זה התורה, הרי מתייחס לצער בעלי חיים כאחד מהאיסורים החמורים ביותר, אבל היא לא תכבד את אבא שלה בגלל שהוא מחזיק ביד שקית עם עוף. זה תפיסה לצערנו, כן, של אומות העולם, אנחנו אין, מה שאסור אסור, מה שמותר מותר, אבל להרחיב את זה כל כך הרבה. ולכן פרשת משפטים ניתנה במעמד הר סיני. זה בדיוק ההסבר מדוע פרשת משפטים ניתנה במעמד הר סיני. למה? בשביל אמרנו נעשה ונשמע, להבין שכל מה שאלוקים כי תתנה ודברי, אנחנו נכנסים לפרטים, מה עומד מאחורי הדברים. זה נקרא הבנה יהודית, זה נקרא הבנה להסתכל על כל מה שהתורה נותנת לנו ולהבין את העומק של הדברים, את הרוחב, את הימינה, את השמאלה, לא רק לראות את הדברים ככה כמו שהם, את האווירה, את מה עומד מאחוריהם. זהו, זה בדיוק מה שהתורה, ולכן אנחנו לוקחים בוקר הרבה פרטים, אפילו מהמצווה הראשונה של פרשת משפטים, כי תקנה עבד עברי, אז מה זה נקרא לקנות עבד? למה, איך לכבד עבד? את כל הדברים שמסביב, כי עצם הפרשה של העבד, כמה פעמים אנחנו ניפגש בעבד עברי שנגנב, שנמכר בגנבתו. בסדר, זה קורה, אבל זה בדיוק מה שהתורה רוצה ללמד אותנו מיד אחרי מתן תורה. אלה המשפטים. כן, כל פרט בתורה זה לראות גם מה שמאחורה, מה שמסביב. זה מה שנותן לכם. ובכלל, כשאנחנו גם מכירים אדם, תמיד מחפש להבין, לא בדיוק לעשות, איך אומרים, כפי מה שכתוב, כפי הספר. ננסה לעשות משהו מסביב, להבין את הרקע של הדברים, ככה יהיה אפשרות. באמת, החיבור בבני אדם יהיה כל כך הרבה יותר פשוט וקל ונעים, אם נתפוס את הדברים לא רק כמות שהן, אלא את כל המסביב שלהם. לפני שנסיים, עודד הטכנאי היקר למוטי קופר, לכל הטכנאים היקרים, כאן ברדיו הנפלא, רדיו כל חי, לכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה, צהריים טובים.
מבין בהר המוריה. יא 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 הוא יענסכם וישמע כל יוצא מגסכם
מה מתפללים רפואנו השם, מאמינים לישועות חוקי ביסי השם,
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים מחוברים משדרים כל חי.
כל הישיבה מכירה את הלחנים שלך.
אני מאמין מה